אחד תבנית של דגים ותבנית של בשר.
כלומר, באותו תנור חשמלי היו שתי תבניות זו מעל זו, אחת תבנית דגים ואחת תבנית בשר, ושאלתו האם נאסרו הדגים והבשר או לא. תשובה, לפי רבנו לא נאסרו וגם מותר לעשות כן מכתחילה. לפי פוסקים שחולקים על רבנו אפשר לפצל את זה לשניים, שיש אומרים שבנסיבות כאלה כמו בתנורים שלנו ותבניות נפרדות מותר לכתחילה לעשות כן. כל שאין לחות או שומן או זיבות עוברת מאחד לאחד ורק ריחה, אזי ריחה לב מלטה בעניין הזה. ויש אומרים שלכתחילה לא יעשה כן ובדיעבד אין זה נאסר. אנחנו מוצאים בגמרא במסכת פסחים דף עין וב עמוד ב, שם נאמר שפת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאוכלה בקוטחה. כלומר, אם שמו בתוך תנור אחד פת אחת שאפו אותה בתוך אותו תנור, ומצד שני באותו תנור גם צלו צלי, אסור לאכול את אותה פת בחלב, כיוון שהיא ספוגה טעם של צלי, אסור לאכול אותה בחלב. ממשיכה הגמרא שם ואומרת, ההיא ביניתה, כלומר היה דג, דאיתבה בהדה בשרה שנצלתה עם בשר, אסרה רבה מפריזקיה למחלה בקוטחה. אסר רבה מפריזקיה את אותה פת לאכול בחלב, כמו שפת שנאפתה בתנור שיש בו צלי בשר אסרו לאכול את הפת בחלב, כך אסר אותו רב לאכול את הדג אשר נאפה או נצלה בתנור אחד עם בשר, אסר לאכול את אותו דג בחלב, כי כיוון שהדג ספוג טעם של בשר לכן אסור לאכול את הדג יחד עם חלב, כמו שאסור לאכול פת שספוגה טעם של בשר שאסור לאכול אותה בחלב. כבר מעניין זה נשמע שהדק של עצמו אין בו איסור אפילו שיש בו טעם בשר, ורק כל הבעיה שלא לאכול את זה בחלב בגלל דין של בשר וחלב, אבל לא בגלל דין של בשר ודגים. ממשיכה הגמרא ואומרת, מר ברב אשה אמר אפילו במלחה נמי אסורה משום דקשיא לריחה ולדבר אחר. כלומר, אפילו את הדג לא בקוטח אלא במלח אסור לאכול אותה, כלומר בפני עצמה. למה? דקשיא לריחה, זה גורם ריח לא טוב, וגם לדבר אחר. אומר רש"י, מה זה דבר אחר? צרעת. עד כאן לשון הגמרא. הריף התעלם מן הדברים האלה שבגמרא הזו. גם הרמב״ם לא הביא שאסור לאכול דג שנצלע עם בשר יחד עם בשר שאסור לאכול אותו במלח בגלל שזה לא טוב לריח וגם יש חשש לסכנה. לא הביא את הדבר הזה בכלל, והוא נחשב מגדולי הרופאים, ועוד ניגע רגע בעניין הזה. אבל טור, שולחן ארוך, בטור יורה דעה, סימן קופתת זן, הוא מביא דברים שאסורים משום סכנה, ארסים, זיעה וכאלה דברים שגם רבנו מביא אותם להלכה. אבל הוא משרבב בתוך זה, או משלב בתוך זה, את דין בשר ודג. בכלל הדברים האסורים משום סכנה. והוא כותב, וצריך לזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד, שקשה לצרעת. ויש מחמירים בדבר לייחד לדגים כלים לבד. ואדוני אבי הראש, זכרו לך, היה רגיל לרחוץ ידיו בין בשר לדג. והיה שורה פת ביין ואוכלו בינתיים כדי לרחוץ פיו. כלומר, מאוד מאוד קיבלו את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, חכמי אשכנז, כמתואר כאן. דהיינו, כאמור, בשום פנים באופן לא מבשלים ביחד, לא אוכלים בזה אחר זה, אלא אם מקנחים את הפה, רוחצים את הידיים, שלא יישאר שומנים או משהו. למה? סכנה. חמית הסכנתה. מסורה. כך מהשנה ספסו את העניין. הבית יוסף מביא שם את הגמרא, אבל בצורה מאוד במינון נמוך, סוף סוף בהלכה, הוא פוסק להלכה את הדברים הבאים. הוא אומר שבסימן קופתת זן, שוב באותו סימן שכתוב שעשו לאכול משום דברים אחרים, משום סכנות, סעיף ב', צריך לזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד, ביחד, שימו לב, מפני שקשה לצרעת, הגהה, וכן אין לצלות בשר עם דג משום ריחה, מיהו בדיעבד אינו אסור, כלומר הרמה, שהוא מחכמי אשכנז, לוקח את זה במינון נמוך, לא כמו הראש, הוא אומר ש... אין לצלות בשר עם דג משום ריחה, אבל מיהו בדיעבד אינו אסור, כן? כך אומר הרמה. כבר בדרכי משה על הטור אנחנו רואים שהוא מביא פוסקים אשכנזים שמתייחסים לאיסור הזה במינון נמוך. בסעיף קטן ג' בדרכי משה הוא כותב במרדכי משמע שאין סכנה בבשר ודגים, רק לבשל ביחד, לא לאכולן ביחד, רק לבשל ביחד ולאכולן, אבל לאכול זה אחר זה ולא כינוח לא. ורבותיי, כאן במאמר מוסגר שאלנו את כננו בתימן, היו בג'עלה שוויה מסוגים שונים, מהם שוויה מדגים חוטי ומהם שוויה מבשר, לא ערבבו ואכלו ביחד, אבל לא נמנעו לאכול בזה אחר זה, ובוודאי לא כנחו את פיהם ולא כנחו את ידיהם, לא רחצו את ידיהם, אלא רק לא ערבבו. אבל כפי שראינו אצל הראש, הוא תופס את זה בצורה מאוד מאוד חמורה. ואמור חי נקל בזה יותר, והרמה מביא את זה, הוא מביא בשם איסור ויתר, דרך התחילה אסור לצלות בשר עם דגים יחד משומרי חמיתה, אבל בדיעבד שרה זה לא הרבה סכנה, רק דרך בישול. ואם הם סמוכים שהשומן זב מהם, אסורים אף בדיעבד, כדעיתה וכו'. רק שהשומן זב, יש מגע של שומנים. אבל סתם ככה באותו תנור, אין מה לחשוש. לא ראיתי אפילו פרושים וצנועים נוהגים כן. עושים כינוח הפה לחול וכו'. עד כאן. ובאמת, הרב עובדיה יוסף, יש לו שתי שאלות בעניין. ביביע עומר חלק א' סימן זן וסימן ח', והוא אומר, עמדתי בהתבונן בדין דגים שנפלו לתוך תבשיל של בשר עם בטלים בשישים. למה? כי היו שטענו שכיוון שזה סכנה, חמירת סכנת מאיסורה, ואפילו באלף לא בטיל, הוא מגיע למסקנה שזה בטל בשישים, אף על פי שלכאורה הטעם הוא משום סכנה. סוף סוף הריב והרמב״ם לא הביאו את זה, והרמב״ם זה גדול הרופאים, ואם הוא לא הביא את זה סימן שאין לחוש. זאת ועוד, הוא מביא שגם פוסקים אחרים אמרו שבזמננו, ככה מגן אברהם אומר, נשתנו התוואים, ולא כל התרופות הנמצאות בתלמוד מתאימות והולמות לזמננו. לפעמים אפילו זה מזיק, ולכן מאחר ואיננו רואות שבשר ודגים יחד לא גורמים לצרעת, לא גורמים לנזק בריאותי, אז אם כן אין מקום להחמיר, כך אומר המקן אברהם. הרב עוד יוסף לוקח את הצירוף של הדברים האלה, דהיינו את הדעה של הרב הרמב״ם שהתעלמו מזה, והרב הרמב״ם גדול הרופאים כדבריו, וגם את הדעה שאומרת שבזמננו השתנו הפוסטי, הם השתנו התוואים, ולכן הוא מגיע למסקנה כלל הדמילתא, אף במידי דסקנטה, כגון בשר ודגים, יש להורות שבטל בשישים, ומכל שכן שיש עוד כמה סניפים להקל, והתורה חסה על ממונם של ישראל, ומה גם שהעידו כמה מגדולי האחרונים שכן פשטה ההוראה להקל. הוא לא הסתפק בכך, בסימן ח' הוא עוסק משאלה, האם מותר להוסיף ולהרבות על תבשיל הבשר עד שיהיה 60 כנגד הדגים שנפלו לתוכו? הוא מביא את הרמב״ם ואת מרן בניגוד לרמה, שאם יש לי תערובת מאיסור דרבנן, אז כיוון שזה איסור דרבנן שנתערב ואין לי פי 60, מותר לי להוסיף כדי לבטל את האיסור. למשל, אישה שאלה אותי שנשפך לה חלב לתוך סיר בשר, שאלתי אותה איזה בשר, אמרה עוף. מה כמות החלב? אז היה לנו ספק אם היה פי 60 של מרק והעוף כנגד החלב שנשפך שם, אז אמרתי לה, אוקיי, כיוון שיש ספק, עכשיו תוסיפי את הבשר או תוסיפי תפוח אדמה במרק, יהיה פי 60 ומותר. אז אמרה לי, כבוד הרב, את זה שפכתי, אני רק שואלת על הסיר. כן, אמרתי, ובעלך מרשה לך לשפוך? מי הרשה לך לשפוך את הדברים האלה? והתורה מרשה לשפוך? באיסור דרבנן שנתערב, אז מותר להוסיף כדי שיהיה פי 60 נגד. אומר הרב עובדיה יוסף, האם כאן אנחנו נתיר להוסיף בשביל לבטל או לא? הרי חמירת סקנתה מאיסורה וכו', ואולי כאן במקרה הזה זה כמו דאורייתא ויהיה אסור להוסיף. בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה, ובצירוף דעת הפוסקים שאומרים שכעת נשתנו התוואים ואין לחוש לסכנה כל כך בזה, יש להקל בפשיטות לעניות דעתי, דהיינו להוסיף עוד דברים אחרים, וכאן דבר שהוא בשל אותם יחד, להוסיף עוד דברים אחרים ולהתיר את כל התערובת הזו לשיטתם, בגלל שמרן הביא את זה לאסור. ובילקוט יוסף הוא מביא, הוא אומר ככה, אסור לצלות דגים עם בשר ביחד בתנור אחד, ואם עשו כן צריך שיהיה 60 כנגד הדג, ואם אין שם 60 גם הדגים וגם הבשר נאסרים, וכן בתנורים המצויים כיום בבתים יש לאסור גם אם הדגים והבשר לא נגעו זה בזה, כל שניצלו בתא אחד הדגים והבשר אסורים. זה לשיטתו מה לכתחילה. לפי רבנו מותר לכתחילה לשים תבנית של דגים ותבנית של בשר באותו תא, באותו תנור אפייה, שערה אפילו נתערבבו ביחד, לפי רבנו לא אסור, כל שכן כל אחד בתא. אבל לשיטתו הוא אומר לכתחילה אסור לצלות אותם ביחד, רק בדיעבד זה לא יהיה אסור. אסור לצלות דגים ובשר בתנורי אפייה המצויים שלנו, שהם פחותים מארבע אמות וסגורים ופתחן מהצד, דחמיר פסה קנדה מאיסורה. ומכל מקום, בדיעבד אם צלו בשר ודגים בתנור אחד, יש להתיר לאוכלם אף אם אין 60 לבטל הטעם, ואם אחד מהם מחוסה לא שייך בזרח המלטה. כלומר, מי ש רוצה לצלות דגים ובשר לפי שיטתם שהם חוששים, מה הבעיה? שהאישה תיקח נייר כסף, תחסה את תבנית האחת של הדגים או של הבשר, ואז אין להם שום בעיה גם בשביל התחילה, ומותר אף לך התחילה. וכן בתנור גדול המחזיק יד עשרונים, כמו בבתי מלון יש תנורים ענקים מכניסים את זה עם עגלות, כן? שיכולים לאפות בו בערך 20 קילו של בצק בתבנית אחת, מותר אף לכתחילה לצלות בשר ודגים ביחד, כן? כלומר, בתנורים של המסעדות ואולמות בתי מלון שמכניסים ממש עגלות עם תבניות תבניות, אז שמה מותר לך כי אין וריח עליו מלטה ומותר לך תחילה. מותר למלוח דגים כדי לתן בהם טעם או כדי להוציא מתוכם את הטעם התפל בגדרה שמלחו בבשר, ויש להציר בזה אף לך תחילה. רבי חנין בן גרשום.